טוב, בואו נתחיל קצת. תראו, הפרשות, כל ערב טוב, הפרשות שאנחנו עוסקים בהן, פרשה של שבוע שעבר, הפרשה הזאת, פרשת שבוע הבא, מתחילה סדרה של פרשות שעוסקות במשכן. והמשכן, יש לנו הרבה מאוד קושי היום להתעסק עם הפרטים. בפרטים של משכן קשה, א', כי לא זכינו עדיין למשכן, לא זכינו למקדש. ב', לכאורה למה הפרטים של המשכן, כל המידות של המשכן. הרי המשכן לא ייבנה, מה שיבנה זה המקדש. המידות של המקדש נמצאות ביחזקאל, למה להתעסק עם המשכן? ואנחנו מתחילים סדרה של פרשות, פרשה אחרי פרשה, בהתעסקות מאוד 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 מפורטת בנושא המשכן. אני רוצה לנסות ולגעת ברעיון שהוא רעיון שמחובר אל כל הפרשות הללו, משבוע שעבר לפרשה שלנו ולפרשה הבאה, ובוודאי ובוודאי אפשר ללכת איתה גם אל תוך ספר ויקרא, למרות שספר ויקרא הוא ברובו קורבנות שהם כן בעלי רלוונטיות. אבל אם נסתכל על הפרשה שלנו, הפרשה שלנו אומרת דברים שדומים גם לפרשה הקודמת, מקום מספר אחד, ואתה תצווה בני ישראל, ויקרו אליך שמן זית זך קטית למאור, לעלות נר תמיד, באוהל מועד, שכל הדבר וכל השאיפה של העבודה במשכן, היא מה שמופיע שני פרקים אחר כך, ונוהתי שמה לבני ישראל, ונקדש בכבודי, וקידשתי את אוהל מועד, ואת המזבח, ואת הארון, ואת בניו הקדש לכהן לי, ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני השם אלוהים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, שוכני בתוכם, אני השם אלוהים. זאת השאיפה, זאת גם השאיפה שהופיעה בפרשה הקודמת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת שאיפה שחוזרת ומופיעה כל פעם שמדברים על המשכן, ודאי וודאי שאנחנו מתעסקים במקדש. והשאיפה הזאת היא ברורה, ואני רוצה לנסות להבין אבל למה המשכן, כן, זה הדפים, זה הדף. למה המשכן יש לו רלוונטיות מאוד מאוד גדולה אלינו? למרות שלכאורה הוא לא ייבנה. במקביל תמיד למשכן יש ציווי נוסף שהולך במקביל. הציווי שבת. בכל פעם שנגמרת הפרשה, הפרשיות בנושא המשכן, מופיע ציווי על שבת. בפרשת כי תישא, מקום מספר 2, ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה דבר בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם ודורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם. עכשיו לנו ברור, אנחנו מכירים את מדרשי ההלכה, שמסבירים למה בחיבור הזה בין שבת לציווי הבניית המשכן, להזהיר, להזהיר שאתה בונה את המשכן עד יום שבת. בשבת אתה לא מחלל את השבת בשביל לבנות המשכן. אבל ברור שיש פה עומק יותר גדול מזה. כי אנחנו יונקים את כל אבות המלאכה מהחיבור הזה. כלומר, זה לא היה איזשהו חיבור טכני לשעתו. זה חיבור הרבה הרבה יותר משמעותי. וצריך להבין את החיבור הזה, ודרך החיבור הזה אפשר לגעת בנקודת עומק במשכן ובנקודת עומק בשבת עצמה. ואני חושב שאם נבין את החיבור הזה, נבין גם למה המשכן הוא בעל עוצמת רלוונטיות אלינו היום. והמשכן הוא מחובר דווקא לבית שלישי. דווקא לבית שלישי. בית ראשון ובית שני הם איזשהו מציאות קצת שונה. וההתעמקות במשכן היא לא התעמקות רגעית לזמנו. אנחנו ננסה להבין את השיעור. יש משהו במשכן, החיבור בינינו לבין ריבונו של עולם, שבא לידי ביטוי במשכן, שאמור לבוא לידי ביטוי בבית שלישי, שלא היה בבית ראשון ובבית שני.
אבל
כשנמנע
בית ראשון, היה אמור להישאר בית, לא ציפו שיהיה בית שני. כאילו, ציפו שבית השני יישאר בגבון הלמעלה. לא ציפו שהוא יצא להגיע השאר השלישי.
שאלה נפלאה. אתה יכול לשאול את זה על כל החטאים. האם הייתה ציפייה שהאדם הראשון יחטא?
בדיעבד,
זה בדיעבד, המעשים האנושיים. בתכנון האלוקי, זה לא בטוח שזה בדיעבד. הרי הבית הראשון והבית השני הם תכונות שונות. זאת מציאות של נבואה מול מציאות של חוכמה. ההופעה המתוקנת צריכה את שתי הכוחות הללו. ההופעה המתוקנת צריכה את שתי הכוחות הללו. שאתה יכול לשאול, האם נכנו להגיע לחוכמה בלי חטא ובלי הסתלקותה של הנבואה? אתה יכול לשאול את אותה שאלה על חטא האדם הראשון, ועל שבירת הכלים, ועל כל ייעודו של העולם הזה. ברור לנו היום שהמציאות של בית שלישי היא מציאות מתוקנת יותר מבית ראשון ויותר מבית שני.
היום ברור.
היום ברור. אתה שואל, איך היינו מגיעים לאידיאל של בית שלישי בתוך בית ראשון? בסדר, זאת שאלה. אני לוקח כרגע את המציאות. יכול להיות, איזשהו תהליך. מה היה קורה אם האדם הראשון לא היה חוטא? מה היה קורה באותה שבת שאנחנו שואפים להגיע אליה? המציאות כרגע, אנחנו שואפים לזה. אנחנו שואפים למדרגה יותר מתוקנת מהאדם הראשון. המדרגה שהאדם יכל להגיע אליה. אני, בבקשה, תחזור עליה.
שאלה שאני אומרת כך. אתה טוען בעצם שיקום מדובר על משכן, בבית, בבית שלישי. פה לא ידעו שיהיה בית שלישי.
אתה צודק, הבנתי מה שאתה אומר. לא, אני מסכים בהחלט. אני טוען שבמשכן הייתה עוצמת חיבור בינינו לבין ריבונו של עולם, שתחזור ותופיע בבית שלישי. זה מה שאני טוען. ולכן המשכן הוא בעל רלוונטיות לימינו. עכשיו, במקביל לציוויים על המשכן, כמו שאמרנו, יש ציוויים על השבת. רק הסדר משתנה. בפרשות שאנחנו עוסקים בהן, קודם כל יש ציווי על המשכן, לאחר מכן ציווי על השבת. בהמשך, בפרשת ויקהל, מופיע סדר הפוך. קודם כל ציווי על השבת, כלומר מקום מספר 3, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. כל העושה בו מלאכה יומת, ותבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואז חוזר הציווי על המשכן. ויאמר משה לכל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה וכו' וכו'. יש סדר הפוך, אני צריך לעמוד עליו. אבל ברור שיש פה חיבור מסוים. יש פה חיבור בין משכן לשבת, שכמו שאמרתי, הלכתית הוא חיבור שאנחנו חיים אותו בכל מציאות של הלכות השבת. למה צריך את החיבור הזה? מה החיבור של השבת בא להוסיף במשכן? למתת אבות מלאכה נלמדות מהמלאכות שהיו נעשות במשכן. למתת אבות מלאכה, וכל האב מלאכה שואלים איפה היו עושים אותו במשכן. זאת אומרת, תמיד זאת הייתה במשכן ובמקדש. כן, כן. זה בדיקה שנעשית על פי זה. מתוך כך אנחנו לומדים את למתת אבות מלאכה.
ויש מלאכות מסוימות
שאתה לא עושה
בשבת, שאתה לא
קשור למשכן.
אין.
אין? אין. כל המלאכות זאת אומרת. תגיד לי, להדליק פלטה, איך זה קשור לשבת? אבל בישול, קשור לבישול סממנים שהיו צובעים צבעים כדי לצבוע את הפרוחות. כל אב מלאכה, המקור שלו הוא מקור שבא במקדש. תגיד לי, צייט, מה היו צדים במקדש או במשכן? היו צדים את החזונות כדי לצבוע את התחלת. זאת אומרת, כל דבר באמת במקור שלו יש. אז זה אבות מלאכה. בוודאי שהתולדות יהיה קשה לחבר אותם, אלא אם אתה עולה לאבות ואז אתה מגיע. במשכן וכנען בבית המקדש יש סכנה. סכנה של עבודה זרה. סכנה של עבודה זרה על פי שני מישורים. מישור אחד, יש בתוך המשכן, יש צדדים שנראים אנושיים. יש שולחן, יש מנורה, יש כלים. האדם עלול לחשוב שבעצם יש פה צד אנושי של האל. וכתוצאה מכך הוא עלול להיגרר לעבודה זרה ממש. המדרש מתאר שכשהחריבו את הבית, חיפשו פסלים. חיפשו פסלים. הרי לא יכול להיות משכן, לא יכול להיות מקדש שאין בו פסל. מה בסופו של דבר מצאו? את הכרובים. ואז אמרו, תראו למה הללו עובדים. הנה, יש עבודה זרה. כלומר, יש בתוך מציאות של מקדש חשש לעבודה זרה, תמיד. אבל יש צד יותר מורכב של עבודה זרה. המקדש עלול לתת לאדם תחושה שנקראת מציאות של עובדי עבודה זרה, נקראת מציאות של מגיה. מה זה מגיה? מגיה זאת מחשבה שאני יכול להכריח את האל לעשות משהו. הרי מה אתה בא ועושה במקדש? אתה בא ואומר, אני מקריב קורבן בשביל הדבר הזה, אז תן לי משהו. אני מקריב עכשיו 60 פרים בשביל גשם, תן לי גשם. מחשבה שאני יכול לכפות על ריבונו של עולם משהו. הרי המקדש בא ונותן כוח עצום לאדם. כוח של השפעה בעולמות עליונים. בבקשה.
קורבן זה לא לשמור על הקיים?
במה?
בתפילה שזה לשנות או משהו?
גם בתפילה, האדם עלול ללכת עם התפילה לעבודה זרה. אדם יכול לחשוב... למה? אתה רוצה לצאת שהקדוש ברוך הוא יעזור לך להצליח בדבר מסוים. אתה הולך ומקריב קורבן לדבר. אתה לא מקריב רק למציאות השגרתית, רק תמידים כסדרם. לא. יש מציאות שהשתנתה בחיים שלך. אתה עומד לפני אירוע גדול, אתה הולך ומקריב קורבן לדבר. נודר נדר, ריבונו של עולם, אני נודר נדר על מנת שאני אצליח, אני מקריב את הקורבן הזה וזה. אתה הולך ומקריב את הקורבן. יש צד יותר מכני, יותר פיזי, שעלול להוביל ושהוביל. עבודת האלילים הייתה בנויה הרבה מאוד על זה. אתה לוקח את המיתולוגיה היוונית, מיתולוגיה היוונית היא מין מציאות עסקית כזאת בין האדם לבין האלים. הוא עושה א', האל חייב לעשות לו ב'. זה אוטומטי כזה. האל הופך להיות כספומט.
אבל זה לא בדיעבד.
זה בדיעבד גדול מאוד.
זה
בדיעבד גדול מאוד. אנחנו לא מדברים כרגע על אל פלסטיק. מיתולוגיה היוונית זה לא אל פלסטיק. זה אלים. הוא חושב שהוא כן חייב לתת לו. הוא חושב. זאת מציאות מעוותת. האדם יכול ללכת למציאות כזאת. הזוהר מזהיר שאדם לא תהיה תפילתו כתפילת הכלבים. שמה היא תפילת הכלבים? הב, הב, הב. אב בארמית זה תן לי. תן לי מזוני, תן לי פרנסי, אב, אב, אב. מין מחשבה שריבונו של עולם חייב לי משהו. הוא בכיס שלי. האדם חושב לפעמים על כל מיני דברים, על תפילות, מה, אני התפללתי בכוונה, הקדוש ברוך הוא לא נותן לי? אני אמרתי 40 פעם תהילים. איך יכול להיות שלא הצליח השידוך? מה, הקדוש ברוך הוא בכיס שלך? זו סכנה שקיימת בקשר בינינו לבין ריבונו של עולם. שקיימת גם במציאות של תפילה. שקיימת גם במציאות של סגולות. אבל של אחת כמה וכמה קיימת במשכן ובמקדש, שבה יש עבודה פיזית. האדם מרגיש, הנה, אני מוריד קדושה, מעלה קדושה, עושה ייחודים, עושה זיווגים, עושה כל מיני דברים. ניסוך המים שהיה בחג הסוכות, זאת מציאות שהאדם בא ומוריד מוריד במעצמו ומחבר בין העולם הזה לתהומות שהשיטין היו מעל התהומות, אל יסוד המזבח שזה מעל השיטין וזה אל מי תהומות, והוא כביכול מחיה את העולם כולו, שהוא שואב, חג השואבה, אנחנו שואבים קדושה. האדם יש לו כוח עצום. יש לו כוח עצום. אחד המקומות, כותבים המקובלים, שאדם שחוטא, כביכול לוקח את ראש המלך ומכניס אותו לאסלה. זה העוצמה שיש לאדם. והמשכן והמקדש מעצים את העוצמה הזאת. ועשו לי מקדש ושכנתי בתורה. מי בונה את בית השם? האדם. כי ביתי, נכון, הקדוש ברוך הוא משכין את שמו שם, נכון. על זה בא הפסוק להזהיר. כי אותה בת קול שיוצאת לטיטוס, אומרת לו, נכון, החרבת. אבל לא החרבת את בית השם. בית שרוף שרפת. קמח תחון תחנת. רק את המעטפת. את המציאות זה ריבונו של עולם מחליט. מותר לך לצפות, אסור לך לדרוש. האדם הרבה פעמים באכזבה איך ייתכן שלא קיבלתי? יש משפט עצום שאמר יהודה וקסמן, אביו של נחשון וקסמן, השם ינקום דמו. אותה שבת קשה, שבה עם ישראל כולו, ערב שבת שעם ישראל כולו, כולו עמד והתפלל, זוכים את אותה, את אותה שבת. וכל העם ביקשו להדליק נרות, והייתה תפילה המונית בכותל, והייתה תחושה שיש הנה עוצמה גדולה של תפילה שתבקע את שערי השמיים. ובאמצע השבת, ידיעה ככה עברה מפה לאוזן, ואני זוכר כבדות קשה, אבלות נפלה באמצע השבת. באמצע השבת. במוצאי שבת, אני חושב שזה הופיע למחרת, ראינו את האבא. ראינו את יהודה וקסמן ושאלו אותו, איך ייתכן שכל עם ישראל כולו מתפלל לאבינו שבשמיים והוא לא עונה? הוא ענה משפט אמוני. הוא אמר, הוא ענה. והוא אמר, לא. זאת הבנה מאוד עמוקה בקשר שלנו עם ריבונו של עולם. שתשובה זה לא מה שאני חושב כתשובה. זה לא מה שאני חושב כתשובה. בקשר עוצמתי עם ריבונו של עולם יש סכנה שהאדם עלול לחשוב שריבונו של עולם בכיס שלו. שאגב, זה מה שקרה בבית שני. מה קרה בבית שני עם הכהנים? מה קרה עם עבודת השם בבית המקדש? זה מה שקרה.
זה גם
הייתה
של העבודה זרה
בבית הראשון? שאלה טובה. המציאות של בית ראשון לכאורה זאת עבודה זרה ממש. עבודה ממש, עובדים לבעל, עובדים אלים נוספים. למרות שיש מפרשים שהמחשבה, או שיש רמז בשם הזה בעל, במחשבה שהקשר שלנו עם ריבונו של עולם הוא רק קשר של בעל הבית או של מלך ונתינים, אין קשר אחר של אבא ובן, של דוד ורעיה, כלומר שהיה פה עיוות של עבודה זרה בקשר שלנו עם ריבונו של עולם. עכשיו תראו, אז המציאות הזאת של עבודה זרה שעלולה להתגלגל, באים להזהיר אותם, באים להזהיר. ואגב, המציאות הזאת של עבודה זרה, על פי הכוזרי, זה מה שקרה בעגל. מה קרה בעגל? כוזרי מסביר, בעגל לא הלכו ועבדו עבודה זרה לאל אחר. הלכו ובחרו איך לעבוד את השם. אני מחליט לעבוד את השם בצורה אחרת. תגלו מקור מספר 5, אומר הכוזרי, כל חטא העגל לא היה איפה יציאה מעבודת אל מוציאה ממצרים. זה לא היה שהם הלכו לעבוד אל אחר. כי אם עבירה על אחת ממצוותיו, כי הוא התברך אסר את עבודת התמונות, והם עשו להם תמונה. היה להם להוסיף, להמתין למשה, ולא לעשות להם סמל מדעתם, ולקבוע מקום אליו יכוונו, ולא לבנות להם מזבח ולעלות עליו קורבנות. מאיפה האדם מקבל תעוזה להחליט שהוא מוסיף? מאיפה? ממחשבה שאני מוביל. אני הקובע. והמחשבה הזאת יכולה להיות מושרשת בטעות רוחנית. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אתם עדיי ואני אל, כביכול, אומר ריבונו של עולם, אם אין אתם עדיי, אין אני אל. אם אתם לא העדים, אם אתם לא ממליכים אותי, אני לא קיים. זו סכנה לכוח מאוד מאוד גדול שעלול ליפול על האדם. ועל כך באה השבת. מה זה בעצם השבת? האדם מצווה בחיים שלו, ששת ימים תעבוד. תיצור, תעשה, תשפיע על העולם. לא אומרים לאדם, תהיה פסיבי. ההפך, הפסיביות היא חטא. ריבונו של עולם בנה את העולם, ברא את העולם, לא לתוהו ברע. הוא לא ברא אותו שזה יישאר מצב סטטי. לשבת יצרה. תבנה, תעשה. ואז האדם עלול לחשוב שאין בלתו. ששת ימים תעבוד, הוא ממשיך לעבוד. כי אני קובע. אני מוביל. באה השבת ועוצרת אותך. באה השבת ואומרת לך, עצור. תשבוט. תבין בעצם מי מנהל פה את הכל. תבין בעצם מי נתן לך את הכוח. השבת זה תמרור עזרה לאדם. תמרור עזרה לאדם, תירגע. אגב, לא רק השבת של ימות השבוע, גם השבת של שמיטה. באה ועוצרת את האדם, ולחשוב ש... תן לי להמשיך לרוץ, אני קובע פה. לא, אתה לא קובע. החיבור בין השבת למשכן, ובין השבת למקדש, הוא חיבור שבא לאזן. מצד אחד, המקדש מלמד את האדם את העוצמה שלו, את הקשר שלו עם ריבונו של עולם, את זה שאנחנו ממליכים את ריבונו של עולם בעולם הזה. באה השבת ומזהירה אותך, תירגע. תעצור. אל תחשוב שאתה גם יכול להגיד לריבונו של עולם מה לעשות. אל תחשוב שאתה באמת מוביל. אגב, בנקודה הזאת הרבה פעמים נופלים גם בימינו עם תפיסה לא נכונה של סגולות. אנשים חושבים, אני אעשה סגולה וזהו, וזה אוטומטית. אני אסע לאומן, לא צריך לעזור בתשובה. זה מן השמיים, ישלחו לי איזה ברק שישנה את הכל. לא, אתה רוצה לחזור בתשובה? תשקיע, תעבוד. תעשה, תיצור. אתה לא יכול לקבוע שפתאום יהיה איזה נס, אתה רק נסעת ויהיה איזה שינוי כזה. זאת ההזהרה של השבת. אגב, מסביר המדרש, יש ויכוח, יש הרבה ויכוחים כאלה, אבל אחד הוויכוחים בין רבי עקיבא את אוצרופוס הרשע, ויכוח על ברית המילה. מקום מספר 7. שאל אוצרופוס הרשע את רבי עקיבא, מדוע הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם מעול וציווה למולות? אם צריך מילה, אם כן האדם חסר בלא זה. וכיצד אפשר שהבורא ברא את האדם כשהוא חסר? ושיב לו רבי עקיבא, מן הלחם אשר אנו אוכלים. על מה הוויכוח ביניהם? אוצרופוס הרשע אומר, יכול להיות שהאדם צריך לתקן את הבריאה? ריבונו של עולם לא בורא את הבריאה מושלמת? לא ייתכן. אם היה צריך למול, האל היה בונה אותו ממול. הרי לא ייתכן ש... חסר משהו בבריאה. אומר רבי עקיבא לטרונסרופוס הרשע, מה יותר טעים לך לאכול? עוגיה, לחם או גרגיר חיטה? מעשיו של מי נעים יותר? אמירה קשה מאוד. מעשיו של מי נעים יותר? אבל לכאורה, מעשיו של האדם? הוא אמר, כן, לאדם ניתן כוח לתקן. האדם נברא לא שלם. העולם נברא לא שלם. העולם נברא מקולקל, כביכול. אל שדי שאמר לעולמו די. ממה הוא אמר לו די? הוא אמר לו, אל תהיה שלם. ריבונו של עולם ציווה על האור. ציווה על האדמה. ציווי של ריבונו של עולם אמור להוביל מיד לשלמות אבסולוטית. בא עוד ציווי. די. אל תהיה שלם. למה? כדי שהאדם ישלים. כדי שהאדם יתקן. מבחינת המילה? מבחינת המילה המילולית או מבחינת הברית מילה אתה מתכוון? הברית מילה, כן. ציווי על האדם לתקן את האדם. תיקון פיזי. האדם נולד לא מעול. יש בו הורלה. הוא צריך להסיר אותה. למה? בשביל להיות מתוקן. בשביל להיות יותר קדוש. אבל מי צריך לעשות את התיקון הזה? האדם. האדם צריך לתקן. אשר ברא אלוהים לעשות. האדם נברא במציאות שהוא צריך להמשיך ולעשות. אגב, בתוך הפער הזה, בין איפה הציווי האלוקי יכל להגיע למושלמות הזאת, ולאיפה שהוא היום, בתוך הפער הזה נמצא, אנחנו נמצאים, מציאות נמצאת. כל הרע נמצא, כל המזיקים נמצאים. כי המציאות, ריבונו של עולם, עצר אותה מלהיות שלמה. תוך כל זה נמצא המציאות שאנחנו חיים בה. זה התפקיד של האדם. זאת אגב, מאמר המוסגר, הסיבה שרושמים שדאי על המזוזה. נכון, שדאי זה שומר דלתות ישראל, אבל שדאי זה גם רמז למזיקים. אתם יודעים למה אתם קיימים? אתם רוצים להיכנס פה לדלת, תזכרו למה אתם קיימים. אתם קיימים משום שאמר לעולמו די. אז הוא גם אומר, שומר דלתות ישראל, אז אל תיכנסו לפה. הבנה, מהי המזוזה. אז זה הייעוד של האדם, לתקן. ואז מסביר המדרש דבר עצום. ברית מילה היא ביום השמיני. יש הרבה הסברים למה ברית המילה היא ביום השמיני. אחד ההסברים מסביר המדרש, כדי שלפני המילה תעבור שבת. אתה עומד לקבל משימת תיקון. משימת תיקון עצומה. אתה עומד לקחת היצור הזה שנולד כרגע, שהוא כל כולו נס טבעי, נס על טבעי, סליחה. מציאות לא יאומנת. כל לידה זה נס. ועכשיו אתה בא ממרום מושבך האדם ואומר, רגע, המלאכה לא נגמרה, צריך עוד לתקן, יש פה קצת בעיות. אתה עלול לחשוב שיש לך יותר מדי כוח. ולשכוח מי נתן לך את הכוח. לפני הברית מילה אתה צריך לעבור דרך שבת. שבת זה מציאות של התאפסות. תזכור מי אתה. שבת והיא נפש. הנפש של האדם חוזרת ומתעדנת, חוזרת ומתבררת. האדם חוזר ומבטל את האני שלו מול ריבונו של עולם. לכן, לפני ברית המילה, לפני התיקון העצום הזה שהאדם עושה, באים ומסבירים. באים ומסבירים. או שאלה אם התשובה בידינו, איך נסביר את הנאמר באיכה, השיבנו השם אליך ונשוב. לא כל כך מבין את הסתירה. זאת אומרת, אנחנו מבקשים עזרה מריבונו של עולם, לחזור. עזרה מריבונו של עולם, אבל התפקיד הוא על האדם. ודאי שהצעד הוא על האדם. אנחנו מבקשים, כי אנחנו יודעים שכוחנו דל מול היצר, ואנחנו מבקשים עזרה. אבל התפקיד הוא על האדם. התפקיד הוא על האדם, ולאדם יש את הכוחות לעשות את זה. אגב, זאת הסיבה שהשבת, בניגוד למועדים, השבת לא תלוי באדם. המועדים תלויים באדם. מה הכוונה תלויים באדם? אלה הם מועדי אשר תקראו אותם במועדם. אתם קוראים אותם מועדם. מי מחליט מתי יהיה ראש חודש? כתוצאה מכך, מתי יהיה פסח ומתי יהיה סוכות? האדם. ריבונו של עולם נתן לאדם כוח לקבוע את הזמנים. ודאי שזה האדם. מי, 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 מי היה מעיד על הראש חודש? מי היה מעיד על, על, על חידוש הלבנה? מי היה מעיד? איזה בדין זה לא בני אדם? בני אדם. מי מחליט להבר את השנה? מי מחליט?
אין ברירה.
מה זה אין ברירה?
זה המציאות. אתה לא יכול להגיד, השנה
עוד תהיה עוברת. חייב גם עוברת. למה חייבת? אתה עכשיו מכיר שיש לוח שנה. ואתה מסתכל על לוח שנה, ואתה יכול עכשיו להסתכל גם עד תף, עין, התף, עד איפה שאתה רוצה. אז אתה אומר, כן, הנה, זה רשום. אבל מי קבע את הלוח? האדם. האדם. הלל מתקן את הלוח. ובהתחלה, היום אנחנו לא מחכים לעדים. לצערנו, הדברים התקלקלו, המציאות התקלקלה. אבל היו עדים שמקדשים את החודש. ואם עדים לא באו, אז אין ראש חודש. חכים עוד יום. זה נכון שאם זה לא יום, אז זה ביום השני. זאת אומרת, לא נחכה עכשיו שבועיים. אבל השבת לא מחכה לך גם לא שנייה, לעומת המועדים. השבת לא זקוקה לאדם כדי לחול. היא לא זקוקה. היא באה להזכיר לאדם מציאות אחרת. אני אקרא את זה מקום מספר 8. יום השביעי הוא קודש. והוא קודש מעצמו, בלי שום סיוע ממעשה התחתונים. אז מוסיף פה, מארי קופל, דבר עצום. אנחנו לא תמיד מודעים לכוח שלנו. מקובלים שמודעים לכוח של האדם, כל תפילה, זה לא תפילה פשוטה. כל תפילה זה מכוונים, כוונות, וייחודים, וזיווגים, ובונים את שמו של השם בעולם, זה ממש מלאכה. האדם ממש בונה את מלכות השם בעולם. אנחנו אומרים את זה, לשם ייחוד, קודשה, ברכו, שכינתכם, בתחילו לייחד, לשם יוד, כה, ברב, כה, אנחנו קושי מבינים מה אנחנו אומרים. אז אנחנו אומרים, יהי רצון, שיהיו כל הכוונות, כאילו כיוונתי לפניך בכל הכוונות, הראויות לכוון, כי אני לא יודע לכוון. אבל יש מי שיודע לכוון. יש מי שבונה. יש דיון הלכתי נפלא של הבן ישחי. אנחנו עוד מעט נגיע, בעזרת השם, לברכת האילנות. ראש חודש ניסן מברכים ברכת האילנות. מה זה ברכת האילנות? מודים לריבונו של עולם על הבריאה, להתחדשות הבריאה. אבל יש פה עוד משהו. יש פה בעצם מציאות של העלאת ניצוצות של קדושה. בטבע יש ניצוצות של קדושה שהתערבבו. אחרי חטא האדם הראשון, אחרי שבירת הכלים, המציאות התערבבה בין החומר לבין הקודש. ועל ידי ברכה אתה מעלה ניצוצות. אנחנו אומרים את המושג הזה. שואפים להבין אותו, לא מבינים אותו. אבל זה מה שאתה עושה בברכה. כל ברכה אתה מוסיף שפע שעולה. אתה מרומן משהו. מתי מברכים ברכת האילנות ברוב קהילות ישראל? מימות השבוע. באיזה יום?
שבת.
למה? לרוב המדרת מלך. יוצאים ביחד מבית הכנסת, הולכים איזה גינה של מישהו, מברכים ביחד ברכת האילנות. שואל הבן ישחי שאלה נפלאה. אם אני מעלה ניצוצות מתוך החומר, אני ככה מברר את הניצוצות, מוציא אותם. איזה מלאכה זה בשבת? מלאכת בורר. זה מלאכת בורר. אבל זה לא לאלתר אולי, זה לא בידיים, אני לא יודע.
זה לא בורר, בורר זה
רע מטוב. קודם כל בורר זה לא דווקא רע מטוב. בורר זה מה שאני רוצה ממה שאני לא רוצה. יש לי אורז ועדשים. אני רוצה את העדשים ולא רוצה את האורז. זה בורר? מה, האורז רע? לא. אוכל מתוך פסולת הקלה, מה שאני לא רוצה. לא פסולת אובייקטיבית. סובייקטיבית, כרגע אני לא רוצה אותה. כשאדם בורר, ניצוצות של קדושה. אומר הבן ישחי, לא לעשות. ברכת האילנות בשבת.
אפילו
קורא
זה
להלכה? אני לא זוכר אם בשורה התחתונה הוא פוסק, אבל ככה הוא דע. אני חושב שבשורה התחתונה הוא פוסק לא לעשות. כשאנחנו מסתכלים על זה ואומרים, בסדר, זה יפה, בתורפורת, לשבת, אבל בפועל, איזה בורר יש פה. נכון. כי אתה לא הבן ישחי. אז אתה לא בורר בידיים, אתה לא מבין מה יש פה. אבל הבן ישחי הוא ראה את הניצוצות והוא מרים אותם בידיים. אז הוא עושה בורר. אז הוא אומר, אי אפשר לעשות בורר בשבת. זאת המדרגה שהאדם יכול להגיע אליה. אנחנו לא יודעים מה זה הניצוצות האלה, אני מסכים. נכון? אני מסכים איתך.
הוא יודע מה זה.
כלומר, האדם במדרגה שלו יכול להגיע למרומרי מרומים. זה לא יאומן. תחסרהו מעט מאלוקים. ככה נאמר על האדם. בצלם אלוקים. בשבת, המקובלים צריכים לעצור. אם כל השבוע מקובלים מכוונים כוונות של תיקונים וייחודים ובנייה בשבת, אסור להם. בשבת זה כוונות אחרות. בואו נקרא את זה בלשון. לכן תדע, חזר המקום מספר 8, כי כל הכוונות של שבת, מן תפילת ערבית עד מוצאי שבת, אין כוונתנו כמו בשאר הימים והזמנים. שעל ידי תפילתנו וכוונותינו, על ידי עובדה דלתתה, יתאר עובדה דלאלה. בדרך כלל מה האדם עושה? הוא יוצר, תוצאה מכך, הוא ישפיע למעלה. זה הכוונות. אנחנו נשפיע, וזה ישפיע למעלה. אומר המעריק קופה, זה לא בשבת. אבל כוונת שבת אין לנו מכוונים לעשות על ידי פעולת כוונתנו שום עלייה למעלה. כי הוא נעשה מאליו. עד כאן לשונו. אמר, בשבת תשבות. עושים כוונות שלמעלה נשפיע, לא אנחנו. אנחנו כבר לא מכוונים שאנחנו נשפיע, שהוא ישפיע. שבת פועלת מאליה. הרחמן, הוא ינחילנו ליום שכולו שבת. אני פה עוצר. כדי שאתה לא תחשוב שאתה... אנחנו לא נקרא את זה, אבל זה גם... אשר שלמה המלך. מקום מספר 9 רומז בתפילה שלו, בחנוכת המקדש, שלמה המלך מעביר תפילה שלמה, בלי להזכיר את המקדש. בלי להזכיר את המקדש. דבר רק על התפילה ועל הלב של האדם, ומה האדם צריך לזכור. ואתה תשמע השמיים, ואתה תשמע השמיים, ואתה תשמע השמיים, חוזר שלמה המלך כדי להזכיר, לאדם, ריבונו של עולם זה לא המקדש. ריבונו של עולם משכין על ידי המקדש את שכינתו בתוכנו. אז זה הקשר. זה הקשר בין השבת לבין המשכן. אבל יש משהו חסר בדבר הזה, שזה יוצא שהכל בדיעבד. כלומר, למה השבת מופיעה בעולם? כדי שהאדם יזכור את מקומו. ומה השבת מחוברת למשכן? כדי שהאדם לא ייקח את המשכן למקום לא נכון. האם זאת השבת? אלא יש פה גם נקודה אחרת. בשבת יש שתי רמות. יש רמה נקלט ויש רמה נסתרת. ואני רוצה להעמיק בזה. יש פה שאלה, מדוע מברכים ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים? לא אומרים ברוך אתה ישראל מקדש הזמנים. שאלה יפה. אם אנחנו מקדשים את הזמנים, אז למה אנחנו לא נגיד ברוך אתה ישראל מקדש הזמנים? כי זאת בדיוק הסכנה. מי שאומר מקדש ישראל והזמנים חושב שזה בא מהכוח שלי. אם אני אומר מקדש ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, אז אני מבין שריבונו של עולם העביר מקדושתו על ישראל כדי שהם יוכלו. זה כמו השיר של המכבים, אז זה מה שהדתיים מתקנים. על הניסים אשר עשו המכבים, והדתיים מוסיפים אשר עשה השם למכבים. שלא מה המכבים, המכבים לא עשו ניסים, היו שליחים של ריבונו של עולם. טוב, אני רוצה לגעת בצד הנוסף של השבת. אחד המקומות שאפשר לראות רמז לדבר הזה, יש גמרא במסכת שבת שמדברת על חשיבות ההכרת הטוב. אדם צריך להכיר טובה. הגמרא אומרת, אגב, להלכה, הנותן מתנה לחברו חייב להודיע. אתה נותן מתנה למישהו, תודיע לו שאתה נתת. למה? כדי להרבות הכרת הטוב בעולם. לא מדברים על צדקה, על מתן בסתר, מתנה. החלטת לתת לחבר שלך אוטו מתנה, תרשום לו פתק ממני. איפה לומדים את זה? אומרת הגמרא ככה. אמר רב במקום מספר 10. אמר רב במחסי, אמר רב חמה בגורי, אמר רב. הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, שנאמר, לדעת כי אני השם מקדישכם. תנא נמי אחי, לדעת כי אני השם מקדישכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. ושבת שמה. ואני מבקש להתנה לישראל. לך והודיע. ריבונו של עולם, לפני שהוא נותן את השבת, אומר למשה רבנו, לך תודיע. למה צריך להודיע? הנותן מתנה לחברו, צריך להודיע. מסביר הרב, אין היה במקום, להרבות הכרת הטוב בעולם. כשאדם לומד להכיר טוב לחברו, להורים שלו, לשכנים, לאט לאט הוא לומד להיות רגיש לטוב בעולם, אז הוא לומד להכיר טובה לריבונו של עולם. תהליך נפשי שהאדם עובר. אמר רשב"ג, מכאן אמר רשב"ג, הנותן פת לתינוק, צריך להודיע לאמו, אתה נותן סוכריה לילד, תודיע לאמא, אני נתתי לו סוכריה. שואלת הגמרא, מה יביד לי, מה הוא יעשה? באמת ילך ויקרא לאמא, תשמעי, נתתי לו לחם? אמר אביי, שאיף למשך ומלא לי כוכלה. תיקח צבע, תרשום לו על המצח, נעשה לו איזה קשקוש על המצח, או תרשום, אני נתתי סוכריה לבן שלך. שאתה גמרא, ועידנה דחיישינה לכשפים, עכשיו תעשה לו צבע על המצח, יחשבו שכישפת אותו, מה נעשה? אמר רב פאפה, שייף לי מאותו אמין, תמרח לו מאותו אמין, נתת לו שוקולד, תמרח עליו קצת שוקולד. בדרך כלל ילד יעשה את העבודה לבד, זה בסדר, יחזור הביתה, כולו דביק או שוקולד, אמא שאל אותו מי נתן, אז אחנה, הוסיף הקראת הטוב. שאלת הגמרא על ההוכחה שהבאנו מהשבת. מאיפה יודעים שצריך להודיע לחברו? מן השבת. שאלת הגמרא, איני. מה רב חנינה נותן מתנה לחברו, אין צריך להודיעו. לא צריך להודיעו. שנאמר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו ודברו איתו. משה קיבל מתנה, קרן אור פניו, תוספת קדושה שחלה על משה, ריבונו שלו מודיע לו? לא, לא ידע כי קרן אור פניו. אומרת הגמרא, לא קשה. אבא מילתא דאבידא לאיגלויה, אבא מילתא דלא אבידא לאיגלויה. דבר שעתיד להתגלות, לא צריך להודיע. משה יצא החוצה, יראה שקרן אור פניו, יבין שריבונו של עולם נתן לו מתנה. דבר שלא עתיד להתגלות, אף אחד לא יגלה לך שפתאום קיבלת את המתנה הזאת, צריך להודיע. שואת הגמרא, והשבת דאבידא לגילויה. השבת, לא, זה לא יתגלה? ודאי זה יתגלה. הוא נתן להם את השבת, שתכף יגיעו, ישמרו אותה. איך הם ישמרו אותה? הם ידעו עליהם. אז הדבר שעתיד להגלויה, אז לא היה צריך להודיע. מתן שכרה לא אביד להגלויה. בשבת יש שתי רמות. יש הרמה הנגלית, ויש רמה נסתרת. רמה פנימית יותר. שזה המתן שכרה. הצד הנגלה זה מה שאמרנו. שהשבת באה לאפס את האדם. תעצור, תשבות. ששת ימים תעבוד ובשביעית תשבות. מה הצד הנסתר יותר? בשביעי, לכאורה יש שביתה. יש מנוחה. נכון? באה שבת, באה מנוחה. ככה אנחנו שרים. רבותיי, מה זה מנוחה? מה זה מנוחה? מנוחה זה סיאסטה? מה זה מנוחת שבת? זה לישון? באה שבת, באה מנוחה, הכוונה, באה שבת. שלי, סליחה. באה שבת, באה הפסקה והשינה. יש תפילה שאנחנו אומרים אותה כל שבת, ואנחנו לא שמים לב. במנחה של שבת. אתה אחד ושמך אחד. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. על פי הזוהר זו התפילה הכי חשובה. אנחנו נדבר עליה. והתפילה הזאת היא ממשיכה. תפארת גדולה ועטרת ישועה, יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. עד כאן אני מבין. יום מנוחה וקדושה לעמך נתת באמת, קדושה ומנוחה זה מנוחה. עייפים מהשבוע. מפה זה מתחיל להיות מורכב. אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו. עוד פעם, ינוחו. אבל איזה מנוחה? מנוחת אהבה ונדבה. מנוחת אמת ואמונה. מנוחת שלום השקט ובטח. מנוחה שלמה שאתה הוא רוצה בה. על איזה מנוחה מדברים? יקירו בניך וידעו כי היא מנוחתם ועל מנוחתם יקדישו את שמך. רגע, בוא נתרגם את המשפט האחרון. ועל מנוחתם יקדישו את שמך. ימסרו את הנפש על מה? על מנוחה? הוא מת על הסיאסטה? מה הכוונה ועל מנוחתם ילדישו את שמך? איזה מנוחה זאת? זאת מנוחה אחרת לחלוטין. מנוחת אהבה ונדבה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלווה והשקט, זאת מנוחה אחרת לחלוטין. זאת לא מנוחה של שינה. בשבת יש צד אחד של מנוחה שהוא פסיבי. באמת? אל תעבוד, שלא תחשוב שכוחי ועצם ידי עשו את החיל הזה. אבל יש צד של מנוחה אחרת לחלוטין. של מנוחה אקטיבית, של מנוחה שלמה שאתה הוא רוצה בה, וצריך להבין מה זה המנוחה הזאת. מהי המנוחה הזאת? אגב, התפילה של השבת מתחלקת על פי הטור לשלוש תפילות. תפילת ערב שבת, תפילת שבת בבוקר, תפילת שבת בצהריים. מה התפילה החשובה ביותר? מה התפילה החשובה ביותר? מה זה? מנחה. מנחה, זאת התפילה המיוחדת.
עם כל התפילות
שעושים מנחה בערבית? עם כל התפילות. יותר מנוסף? יותר מנוסף. מה סעודת השבת החשובה ביותר על פי המקובלים? סעודה שלישית. בדרך כלל אנחנו לוקחים אותה בחטף. גם להלכה אנחנו לא נוהגים ככה. להלכה אנחנו באמת נוהגים, לאדם יש אוכל לסעודה הראשונה או לסעודה השלישית, ודאי שהוא יאכל אותה בסעודה הראשונה. אבל מבחינת המקובלים זאת הסעודה המשמעותית ביותר. ותראו מה הטור כותב את זה.
למה?
כי זה הרגע הזה של המנוחה הזאת. צריך להבין אותו. הטור כותב ככה. קור מספר 18. מי כהמך ישראל גויך בארץ? איתה במדרש שלושה מהיטים זה על זה. הקדוש ברוך הוא ישראל בשבת. הקדוש ברוך הוא וישראל מעידים על השבת שהוא יום מנוחה. ישראל ושבת מעידים על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד. הקדוש ברוך הוא ושבת מעידים על ישראל שהם יחידים באומות. על פי זה נתקן אתה אחד. שילוש בין עם ישראל ריבונו של עולם והשבת. ומה שתקנו בשבת שלושה ענייני תפילות, אתה קידשת, ישמח משה אתה אחד, וביום טוב לא תקנו אלא אחת, אתה בחרתנו, מפני שאלו שלוש תפילות, תקנום כנגד שלוש שבתות. אתה קידשת כנגד שבת בראשית, כמו שמוכיח מתוכו. ישמח משה כנגד שבת של מתן תורה. ולכול העלמה בשבת ניתנה תורה. אתה אחד כנגד שבת של העתיד. השבת שאנחנו שואפים אליה, רחמנו ינחילנו ליום שכולו שבת, זאת הברכה הזאת. זה אתה אחד וזאת המנוחה הזאת. המנוחה הזאת היא לא מנוחה פסיבית. היא מנוחה שנבראה. מנוחה שברו אותה. התוספות בסנהדרין כותב שכשהגיע השבת, ריבונו של עולם לכאורה לא ברא כלום. אבל זה לא נכון. הוא ברא את המנוחה. המנוחה היא לא חוסר עשייה. ברובד הראשון, ברובד הגלוי, מנוחה זה חוסר עשייה. ברובד הנסתר הפנימי, מנוחה זה משהו הרבה יותר. תגלו מקור 13, אומר התוספות, צבא עמודי השבעה, זה בשבעה ימים נברא העולם. שאף על פי שבשישה ימים נברא העולם, מכל מקום היה חסר מנוחה. עד שבאה השבת, באה המנוחה. המנוחה היא בריאה בפני עצמה. המנוחה היא בריאה בפני עצמה. עכשיו, מה זה המנוחה? מה זאת המנוחה הזאת שאנחנו שואפים אליה? הרובד הראשון של השבת בא להזהיר את האדם, אל תחשוב שאתה ברמה כזאת קבועה. תיזהר. השלב השני של השבת ולהרים את האדם למדרגה כן הגבוהה הזאת. השבת זאת מציאות שאם האדם יודע איך להיכנס אל השבת, נכנס אליה עם התפילה הראשונה, אתה קידשת, שמה היא? בריאת העולם. שבאה ואומרת לאדם, תזכור איפה אתה, תעצור, תירגע. ומשם האדם עובר לתפילה הבאה, להשמח משה במדינת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, למתן תורה. אז הוא מסוגל לחזור ולהגיע למדרגה עוד יותר גבוהה של שבת מנוחה. מנוחה זה איחוד בינינו לבין ריבונו שלו. המשכן זה רגע שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך בני ישראל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה ייחוד שלם בינינו לבין ריבונו של עולם. בדרך לאיחוד הזה יש סכנה גדולה של עבודה זרה. יש סכנה גדולה שהאדם יחשוב, אם אני מחובר עם האל, אז אני האל. אם אני מחובר עם ריבונו של עולם, אז אני אשים אותו עצמי בכיס. אני אגיד לו מה לעשות. באה תחילת השבת ואומר לך, עצור, אל תעשה כלום, תשבות. ביקשו ממך לעבוד עד לכאן. ביקשו ממך לכוון כוונות וייחודים עד לכאן. תתאפס, והיא נפש. אחרי שהאדם מתאפס, הוא עולה למדרגה של תורה. אם הוא באמת מקבל את התורה, הוא יכול להגיע לשבת של העתיד הבא. השבת של הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו שבת. במשכן ובמקדש יש גם שתי רמות. יש רמה אחת שהמקדש הוא מקום שעובדים את השם. אבל הוא דורש גם אזהרה. יש מקום שהמקדש לא דורש שום אזהרה. יש מקום שהמקדש הוא כל כך גבוה שאין סכנה והאדם מחובר ומדבק אל השם. אז תתענג על השם. עונג זה אותיות של נגיעה. זה גם סכנה של נגע. אבל זה המציאות של להידבק באשר. הרב פישר מסביר מהלך עצום בהבחנה בין בית המקדש לבין המשכן. שבבית המקדש הייתה ירידה יחסית למשכן. הרב פישר מסביר את זה על פי הבנה לשונית. תלו מקום מספר 17. אומר הרב, תועלת האישה לשני דברים. האחד לאישות, ושני לראות ולצפות הליכות ביתה, הדברים ההכרחים לבית. אישה, יש בה שתי רמות. יש רמה של דבקות בינה לבין בעלה, אישות, ויש רמה שהיא עיקר הבית. לכן אמר רבי יוסי, אני לא קראתי לאשתי אשתי, שהוא לשון מגונה, המורה על האישות, אל הבית. המורה על השני שהיא הכרת הבית, שהיא עיקר הבית. אמר, לקרוא לאישה אשתי, אומר רבי יוסי, זה אומנם הנקודה הכי פנימית, אבל זה קצת מגונה.
מה, לקרוא לאשתי?
כן, כי זה מזכיר. קשר של אישות.
כן,
ככה רבי יוסי אומר.
יש אישות.
נכון, אבל אל תגיד אותו בקול. אל תגיד אותו בקול. אבל רגע, מתי יש בעיה להגיד משהו בקול? מתי אדם וחווה נזכרים שהם מרומים? כשהחטא מגיע. כשהחטא מגיע. מתי יש חשש להזכיר את העומק של הקשר? כאשר יש חטא. אומר הרב פישר, וזהו ההבדל עצמו שבין המשכן לבית המקדש. שבבית המקדש היה בערך המפרנסת את ביתה. לכן נקרא בית. ולא היה גלוי הדבקות. מה שאין כן במשכן שנקרא משכן, שהוא משכין, שהוא שוכן. היה גילוי הדבקות. ולכן יקראו מקדשות כמו בית. אבל מה יהיה לעתיד לבוא? וכן כתיב ולא תקרי לי עוד בעלי, לשון בעל הבית, אלא לשון אישי. שיהיה אישות גלוי לכל, כאשר יהיו דבקים בו בקדוש ברוך הוא. המשכן היה רגע של איחוד שלם ומוחלט בינינו לבין ריבונו של עולם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אבל אז הייתה נפילה של חטא. וכשיש חטא, הקשר העצום הזה עלול להיתפס לעבודה זרה. חטאו בחטא העגל. נפלו בחטא העגל. צריך מרחק. אז בואו נקרא לזה רק בית. רק מנהלת את הבית. אבל מה השאיפה האמיתית? השאיפה האמיתית שלעתיד לבוא לא תקראי להיות בעלי אלא אישי. מה מגלה את האהבה הגדולה ביותר בין בעל לאישה? המציאות הזאת של אישות, של דבקות מוחלטת. אם יש אנשים עם ראייה רעה, עם לשון רעה, אז אתה מזכיר רק את הבית. אבל זה לא האידאל. האידאל הוא מנוחה שלמה שאתה הוא רוצה בה. המדרש אומר על העצי שיטים עומדים של המשכן, למה הם נקראים עצי שיטים עומדים? שעתידים לעמוד, עתידים לעמוד לעול מעד. בתוך המשכן יש שורש של דבקות מוחלטת בינינו לבין ריבונו של עולם. של מציאות של מנוחה שלמה. של מציאות של שבת. אבל גם מציאות של חשש. ושל שבת אחרת. במשכן ובשבת יש שתי רמות. רמה גלויה ורמה נסתרת. רמה ראשונה ורמה שנייה. רמה ראשונה זה רמה שלא הבנת באחוז. לא הבנת גם את המשכן, ולא הבנת התפקיד שלך במלוא האחוז. אתה עלול לקחת את הכוחות שלך למקומות לא טובים. הרמה השנייה היא מציאות של דבקות בלי סוף. של מציאות של כמיים לים מכסים דעה את השם. הגבולות נפרצים. וזאת השאיפה של בית שלישי. השאיפה היא של בית שלישי שער הזיתים יתבקע ואותו הים של גילוי שכינה עצום ילך וימלא את הכל. ואז בית המקדש הופך להיות מקום של שכינה ששכנתי בתוכה. מקום שכבר אפשר להזכיר בחזרה את הקשר של האישות בינינו לבין ריבונו של עולם. לומר שריבונו של עולם הוא לא רק בעל הבית שלנו, הוא לא רק הבעל, אלא ריבונו של עולם הוא הדוד והראיה. הוא האיש והאישה שיוצרים מציאות של אישות. ולכן שיר השירים הוא אותו חזון לעתיד לבוא של הקשר הגדול ביותר בינינו לבין ריבונו של עולם. לא קשר של בעל ואישה. אלא של איש ואישה. לא תקראי להיות בעלי אלא אישי. שהמשכן זה כיוון המטרה. זה היעד. בדרך יש עזרה שהיא גם הבניין, שהיא השבת. והחיבור ביניהם הוא החיבור שאמור וצריך לעזור לאדם להגיע לשלמות הזאת. רק יענה פה לשאלה, אם נתן שבת, מדוע לא קימו ישראל את השבת 40 שנה במדבר, ואם לא הכירו בטובת השבת. למה לא קיימו? קיימו, ודאי שקיימו את השבת. מי שחטא לא קיים, עם ישראל קיים, קיים את השבת. היו שחטאו בבמן, היו שחטאו. כל ששצים, אבל עם ישראל קיים את השבת, הלך והתגדל בעיר רצון, שגם אנחנו נדע לחבר בין משכן ושבת, ולהוסיף בשמו של הקדוש ברוך הוא עלינו, שישכון בנו, יבנה בית השלישי ומה בימינו. Amen.